רציתי קצת לנסות לברר לקראת היום הגדול, המופלא שאנחנו מתקרבים אליו, לנסות לברר את המשמעות של היום דרך שני מושגים שמתחברים ביחד אולי, כמו שמופיע פה בכותרת. ודווקא להתחיל לברר את הדבר מנקודה שהיא נוגעת, אני חושב, בכל אחד ואחד מאיתנו. כשאנחנו עומדים לפני, בחודש אלול, ואנחנו עומדים לקראת ראש השנה, אז אנחנו בדרך כלל מתמלאים באימה ויראה ואיזשהו פחד ממה שנקרא אימת יום הדין. וככה גם כתוב, ככה מובא בגמרא, שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וכולם עוברים לפניו כבני מרון, ובו ייכתב מי יחיה ומי ימות, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרעב וכו' וכו'. זה נראה יום מאוד 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 מעורר אימה, יום של דין עוקב, של בירור מאוד משמעותי של האדם אל מול מעשיו, אל מול חטאיו. אבל מצד שני, היום הזה הוא יום שאנחנו לא כל כך עומדים מול החטאים. מה הכוונה? אם במהלך כל חודש אלול, חלקנו כל חודש אלול וחלקנו בסוף חודש אלול אומרים סליחות, ובעשרת ימי תשובה ממשיכים, וביום כיפור לא מפסיקים להגיד במהלך כל היום, בראש השנה אין לנו בכלל סליחות. ויותר מזה, גם באבינו מלכנו שאומרים בראש השנה, לחלק מהנוסחים את השורה הראשונה שכתוב אבינו מלכנו חתמנו לפניך, בחלק מהנוסחים היא לא כתובה בכלל. ויותר מזה, כשמסתכלים בלשון ההלכה, אז זה נראה שהיום הזה הוא לא כל כך יום של בירור של חטאים. אני רוצה לקרוא מלשון הטור. מלשון הטור בהלכות ראש השנה, זה מופיע במקור השני. הטור אומר, רוחצין ומסתפרין. מתי בערב ראש השנה? על פי המדרש, אמר רבי סימון, כתיב, כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו, רבי חנינה ורבי יהושע אומרים, מה פירוש כי מי גוי גדול? איזו אומה כאומה זו, שיודעת אופייה של אלוקיה, פירוש מנהגיו ודיניו, שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים, ומגדל זקנו, ואין חותך ציפורניו. כשאדם לפני בו שהוא הולך לבית משפט, אפשר לראות את זה גם היום, כשאדם יש לו איזה משפט משמעותי, משפט חשוב, הוא דרוך, הוא לא ישן טוב, אין לו זמן להתכונן, להסתרג, להסתפר, להתייפות, הוא לא עסוק בזה, הוא עסוק במתח של איך הוא יצא בדין, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינן כן, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ומחתכים ציפורניהם ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. לפי כך נוהגים לספר ולחבס בערב ראש השנה ולהרבות מנות בראש השנה. אם היינו לוקחים רק את השורה הזאת, איפה שכתוב לפי כך נוהגים לספר ולחבס, והיינו מורידים את השתי מקומות שכתוב ראש השנה, אז היינו יכולים להחיל את המשפט הזה על הרבה הרבה חגים אחרים. הכי בולט, פורים אולי, להרבות מנות. לספר ולחבס בערב חג ולהרבות מנות, אבל למה בראש השנה? ומכאן אומר הטור תשובה למטענים בראש השנה. מכאן תשובה למטענים בראש השנה, הכוונה שזה לא ראוי להתענות בראש השנה. ונוהגים באשכנז שאין נפילת אפיים בערב ראש השנה כמו בשער ערב יום טוב. אף על פי שנופלים על פניהם בבוקר באשמורת. כלומר, עולה מפה, מכל דברי הטור, שההתייחסות שלנו לראש השנה זה התייחסות ליום טוב, זה התייחסות ליום של חג, שבו אנחנו שמחים, כתוב אוכלים, שותים, שמחים, ומרבים מנות, מספרים ומחפשים לפני, תודה רבה, מספרים ומחפשים לפני. באופן פשוט, זה לא מסתדר עם, עם יום הדין, עם אימת יום הדין, שאיתה אנחנו באים ליום הזה. והדבר הזה מעורר תמיהה. וזה יום הדין, אני אומר, זה לא איזשהו, יש לזה מקור, בגמרא, במקור הראשון, אז המשנה הראשונה במסכת ראש השנה היא אומרת, ארבעה ראשי שנים הם, ואז היא מונה באחד בניסן, באחד בתשרי וכו' וכו', ובאחד בתשרי אומרת, הגמרא שם ראש השנה לשנים. מה זאת אומרת? שספירה של השנים היא מתחילה בראש השנה. מה המשמעות? למה אנחנו צריכים שתהיה ספירת שנים? למה זה משנה? אז יש שם כמה שיטות בגמרא, שואלת הגמרא למה היא הלכתה, כמה שיטות, אחת התשובות היא של רב נחמן בר יצחק, שהוא אומר, למה היא הלכתה? לדין. כלומר, מה המשמעות של זה שיש לנו ספירת שנים, כששנה נגמרת ושנה חדשה מתחילה, אומר רב יצחק לדין. מה זה, מה הוא לומד? תכתיב, מראשית השנה ועד אחרית שנה. הפסוק הזה נאמר על, אתם יודעות, נתקלתם בפסוק הזה פעם? על ארץ ישראל. כתוב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. הוא דורש את הפסוק הזה שבכלל כתוב על ארץ ישראל, הוא דורש אותו לראש השנה. מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה. זאת אומרת, מה המשמעות שיש ראש השנה לשנים, שנוכל לעמוד ביום הראשון של השנה, ומאז תהיה החלטה אלוקית, החלטה של הדיין, מה יקרה עד סוף השנה. מה המשמעות הזאת של הדין שמתבאה לכאורה? זה אמור להיות בדיוק הפוך. כי אם היום הדין זה יום שבו אני עומד לפני המלך, וכשאדם הולך למשפט, היום הוא הולך לבית דין, לבית משפט, אז מה אתה? לא, אתה מספר מה היה, והדיין שומע מה היה, ובעקבות זה הוא מקבל החלטה. אומר זכאי, אומר חייב, לפי מה שצריך. וככה גם לכאורה צריך להיות כשאנחנו באים לעמוד לדין מול מלכו של עולם. אבל פה בגמרא אני רק קצת אחרת. פה בגמרא כתוב שמראשית השנה הוא נידון מה יהיה בסופה. אם בראשית השנה אדם נידון מה יהיה בסופה, איך זה קשור למה אני עושה ומה אני לא עושה? היה צריך להגיד, בסוף השנה הוא נידון על מה שהיה כל השנה. אז כבר מלשון הגמרא, משהו פה לא כל כך מסתדר עם הבנת הדין הפשוטה. וזה קצת פותח לנו פתח לנסות להבין מה המשמעות של יום הדין. האם עניינו של יום הדין זה יום שבו אנחנו רק מתנקים מחטאינו ופורטים וחוזרים עליהם בתשובה, שבאופן פשוט אנחנו רואים שזה לא מכל סדר היום. ויותר מזה, אני אפשר לחשוב ולומר שאנחנו לא בדין. זה יום אחר, זה יום שהוא המלכת מלכו של עולם, נכון, מלכויות, תכונות ושופרות. המלכת מלכו של עולם, ממילא אנחנו בכלל לא מפחדים ולא מתייראים. ביום כיפור נגיע עוד 10 ימים, נגיע, נפחד, נתוודה, נעשה כל מה שצריך. אבל זה לא בדיוק ככה, כי הבית חדש על הטור, הוא מביא קושיה. הוא אומר, אם זה ככה, אתה צריך ללכת עם בגדים לא לבנים, עם בגדים מרוקמים וצבעי ארגמן, כלומר, בגדים מקושטים, בגדים יפים, למה דווקא לבן? אז הוא אומר, ונראה לי דאין כאן הוכחה, אם כן אין כאן הוכחה שבטוח בו יתברך, כי שמא אינו מפחד מיום הדין כלל, ואינו חש, אבל כשלובש לבנים זוכר ביום המיטה. מה הכוונה? הוא רוצה לומר, אל תחשוב שאתה עומד ביום הזה ואתה מנותק. היה אפשר לחשוב איזה יום, שהוא יום של אכילה, שתייה, שמחה, ומרבים בו מנות, יום שאנחנו בכלל, כמו שבסוכות או בפסח, זה לא קשור עכשיו לילדים, זה לא קשור לחטאים שאנחנו עושים או לא עושים. כל השנה צריך לחזור בתשובה, כל השנה צריך להתוודות מחטאים, אבל אין משהו מיוחד בראש השנה. זאת אומרת, הבח זה לא ככה. אלא מה? אנחנו עם בגדי לבן. למה בגדי לבן? כי בגדי לבן מזכירים לאדם את יום המיטה. אז אנחנו כן מחושבנים. אנחנו באים ליום הזה בחשבון, בחשבון מול הדין. אבל יש פה משהו, יש פה מה? הבטחה, בטוח בו יתברך. וזה בלשון של הטור כתוב, למה שאוכלים ושותים ושמחים בראש השנה? לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס? למה שהקדוש ברוך הוא יעשה נס? אם מגיע לנו, מגיע. אם לא מגיע, אז לא מגיע. ואיך אנחנו כל כך בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס? אז אני רוצה קצת לעשות בירור של כל השאלות, שאלות האלה, דרך ההבנה של מה מתרחש איתנו ביום הדין. אז אם אנחנו מתבוננים בתורה, בתורה לא מוזכר, לא מוזכרות המילים, לא ראש השנה ולא דין. המילים שמוזכרות בתורה, בפסוקי התורה, בציווי על החג שצריך לעשות בתאריך הזה, אני קורא אותם בפסוקים שמובאים במקורות, דבר בני ישראל אמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. זה פסוק אחד בספר ויקרא. פסוק שני בספר במדבר, כתוב, בחודש השביעי, באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. פסוק אחד כותב, זיכרון תרועה, ופסוק שני כותב, יום תרועה. אבל מה שכתוב פה זה רק זיכרון, תרועה, יום. זה לא משהו מיוחד לראש השנה. אבל בהקשרים של ראש השנה, זה רק תרועה וזיכרון. תרועה זה בעצם כבר לוקח אותנו למצוות היום. מצוות היום, כמו שכתוב בפוסקים, שמצוות היום היא בשופר. מה המצווה בשופר? אז באופן פשוט, אם המצווה הייתה לתקוע בשופר, אז התורה הייתה כותבת שיש מצווה שצריך להתקעתם, כמו שכשיוצאים למלחמה כתוב התקעתם בחצוצרות, אז צריך לתקוע, לכתוב פה התקעתם בשופרות. אבל רואים פה שזה לא כתוב. אין פה ציווי לתקוע. יש פה צורך שהשופר יפעל משהו. תרועת השופר תעורר איזשהו משהו שקשור אולי לזיכרון. ולכן הפסוק כותב זיכרון תרועה. ודרך זה אנחנו רוצים לנסות להבין מה הפירוש, מה זה זיכרון, למה יום ראש השנה הוא נקרא בלשון חז"ל יום הזיכרון, זיכרון תרועה. אז קודם כל בצורה פשוטה בגמרא כתוב כך, למה יש פסוק אחד שכתוב בו יום תרועה וכתוב פסוק אחד שכתוב בו זיכרון תרועה? זה קשור לראש השנה הנוכחי שיהיה לנו עוד כמה ימים. השנה כידוע יום א' של ראש השנה יוצא בשבת, וכשיום ראשון של ראש השנה יוצא בשבת, אז הדבר שלא עושים זה את מצוות היום, לא תוקעים בשופר. יום ראשון של ראש השנה הוא עיקרו של, ממנו אנחנו מתחילים את ראש השנה, ודווקא ביום הזה, ביום הראשי שממנו אנחנו מתחילים, לא תהיה תקיעת שופר. למה לא תוקעים בשופר בראש השנה? אז בגמרא כתוב שהסיבה שלא תוקעים בשופר בראש השנה, באמת היה צריך לתקוע בשופר גם בראש השנה. אבל מה אפשר לעשות? מכיוון שלא כל עם ישראל תלמידי חכמים וראי שמיים, ויש חשש שמא האדם יטלטל את השופר בשבת, לכן חכמים גזרו שלא נתקע בשופר בשבת. ככה כתוב בגמרא בתלמוד בבלי. אבל בתלמוד הירושלמי זה מנוסח קצת אחרת, ושם כתוב שיש שני קווים, שני אפיקים לראש השנה. יש אפיק אחד כשראש השנה ביום חול, שזה יום תרועה, יום שבו אנחנו משמיעים תרועה, ויש אפיק שני כשראש השנה חל בשבת, שבו זה לא יום תרועה, זה רק זיכרון תרועה. אנחנו זוכרים את התרועה. מה עוזר לנו לזכור את התרועה? ומהירושלמי זה נשמע שזה לא איזה גזרה, זה נשמע שככה התורה אמרה. התורה אומרת שני פסוקים, פסוק קו אחד כזה, קו אחד כזה, ושניהם בתוקף של מצווה דאורייתא. מה המשמעות שלו? למה אנחנו צריכים את הזיכרון כמשהו לכתחילאי, ומה הוא בא להזכיר לנו? אז כדי להבין את הדבר הזה, אני חושב שקצת צריך לעסוק בהבנת המושג זיכרון, לנסות להבין מאיפה הוא מתחיל. כתוב לגבי הזיכרון, יש לנו כמה מדרגות בזיכרון. אולי אני רוצה להתחיל דווקא מלשון הרמב״ם. נקרא קצת את הרמב״ם בהלכה ג' בפרק ג', ללכות תשובה, ומזה ננסה לברר. אומר הרמב״ם בהלכה מאוד מאוד מעניינת. לפני ההלכה הזאת, זה הלכה ג' או ד', תלוי לפי איזה גרסאות, יש כמה מהדורות בפרק ג', ולפני כן, בהלכות א' ב', הרמב״ם כותב משהו מאוד מעניין. הוא כותב משהו יחסית, נראה מובן ופשוט. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ואבונות. זה לא, אין לכם את זה בעדף. מי שזכויותיו יתרות על אבונותיו צדיק, מי שאבונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה על מחצה בינוני, וכן המדינה וכן העולם. אם היו אבונותיהם מרובים זכויותיהם, מיד במשחתים. שנאמר, וירא השם כי רבה ראת האדם וכולי. עכשיו, ואיך מודדים אבונות, איך מודדים זכויות ואבונות? אומר הרמב״ם, ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע איך עורכין הזכויות כנגד האבונות. זאת אומרת, זה לא משהו שמסור לידיים שלנו, זה לא משהו שיש לנו יכולת לחשבן אותו, אלא בדעתו של אל דעות. למה הרמב״ם אומר את המשפט הזה? כי יש פה, לפני כן, הוא אומר, שאדם שאבונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת בראשון, שנאמר על רוב אבוניך. כל מי, הרב אומר כלל, כל מי שאבונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת בראשון. זאת אומרת שכל מי שלו, אז כנראה שהוא לא, שאבונותיו לא מרובים על זכויותיו. איך מודדים? אומר הרמב״ם, אני לא יודע, זה הקדוש ברוך הוא יודע. מיד בהמשך של ההלכות האלה של לכאורה, הן הלכות מאוד מאוד פרטניות, סביב היחס בין אבונות וזכויות, הרמב״ם נכנס לאיזשהו הלכה לכאורה קצת יותר אמונית, נקרא לזה ככה, וכותב מה שמובא אצלנו במקורות, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, שזה משהו אלוקי מלמעלה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות, רמז יש בו, רמז או רמז, תלוי לפי איזה נוסחים קוראים את זה, כלומר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם. כלומר, מה העניינו של השופר? אומר הרמב״ם, לגרום לנו להתעורר. אומר הנביא עמוס, אם יתקע השופר בעיר ועם לא יחרדו, השופר הוא מעורר באדם חרדה. מה זאת אומרת? כשאדם הוא ישן, אז הוא לא שם לב מה קורה איתו. כשאדם ישן, אז הוא חי בצורה מאוד 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 שטחית. הוא לא מוציא לפועל את הכוחות הגדולים שיש לו, את כוח הדעת, את הצד הפנימי, הרגשי, המוסרי שלו, לא יוצא אל הפועל. אלא הוא נתון באיזשהו רובד כזה של מינימום של הופעת חיים. אומר הרמב״ם, יש מצב שאדם חי והוא ישן. ולאדם הזה אומרת התורה, אורו, תתעורר, אורו ישנים משנתכם. ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוראיכם. כלומר, השופר הוא מעורר את הזיכרון. אלו השוכחים את האמת. מי צריך לזכור? אלה ששוכחים את האמת באבלי הזמן. זאת אומרת, הם עסוקים כל הזמן במה? בדברים החיצוניים, ושוכחים את האמת. ושוגים כל שנתם באבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרככם ומעליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. כלומר, אומר הרמב״ם בעצם שכל מה הרמב״ם מחבר את מה שראינו בפסוקים הוא מחבר להלכה שלו. שמה העניינו של השופר בראש השנה? אנחנו, אין מצווה לתקוע בשופר. המצווה שלנו ביום ראש השנה היא מצווה לשמוע שופר. על ידי השמיעה, האדם נחרד, האדם מתלטל, האדם מתעורר לאיזשהו מקום חדש. לאן? אומר הרמב"ם, הוא מתעורר לזיכרון. וזכרו בוראיכם. ויש מצבים כאלה, כמו שראינו מקודם, בדברי, בגמרא, שיש רק זיכרון. שאין שופר. בשבת הקרובה, בעזרת השם, יום א' של ראש השנה, אנחנו נתעורר לזיכרון הזה בלי שופר. אנחנו נהיה בראש השנה, ביום, באותו יום שבו זה קורה, וכל שנה השופר מעורר אותנו לזה. אבל השנה זה לא יקרה. השנה, מה שאומר פה הרמב"ם, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, זה יהיה בלי השופר. מה עושה? מה פעולתו של השופר לעורר זיכרון? מה המשמעות של זיכרון? אז יש כמה רבדים של זיכרון. זיכרון, באופן פשוט, זיכרון יש, זה משהו שהוא לא שייך, הוא לא מתחיל רק מהאדם. זיכרון הוא תופעה שקיימת בכל הרבדים החיים במציאות. כלומר, גם במדרגת החי יש זיכרון. זיכרון זה היכולת של בעל חיים לחזור לפעולה מסוימת, בעקבות זה שהקליטה, הרושם שנקלט לו מהחושים בפעם הקודמת שהוא עשה, הוא יצר בו איזשהו משהו חיובי. ולכן בעל חיים, אחרי שהוא ניזוק מדבר אחד, אז הוא לא יודע לו לחזור אליו, ולכן גם הוא יודע לחזור לדברים טובים. זה הזיכרון, זה קומה מאוד מאוד בסיסית של יכולת שרידות בעולם החי. ולכן יש גם מה שנקרא זיכרון שריר, גם באדם, זאת אומרת שזה לא קשור לצדדים העליונים שבאדם, אלא לצדדים הכי הכי גופניים והנמוכים שלו. מעבר לזה, זאת אומרת, בעצם הזיכרון הוא מאפשר לאדם להשתמש בעולם בצורה טובה, בצורה תקינה. זה נקרא זיכרון שימושי. מעבר לזיכרון השימושי הזה, הבסיסי, ששייך לעולם החומרי, יש זיכרון אנושי. שהזיכרון האנושי הוא לא רק המפגש של האדם עם החמשת החושים, אלא הוא שייך גם לצד העליון יותר שבאדם, לכוח הדעת, לכוח המחשבה שבאדם, שכשאדם עסוק בבירור שכלי, בבירור של הדעת שבו, או אפילו בצדדים המוסריים שבו, ברבדים הפשוטים שלהם, אז כתוצאה מזה הוא יוצר איזשהו מרחב שבו הוא מתנהל, גם בשייכות לעולם רוחני, ודרך הזיכרון האנושי שיש לו, בעצם הטבעיות שלו מקבלת משמעות. זאת אומרת שאדם למשל בוחר לא לעשות דברים כאלה, או בוחר לא לעשות דברים אחרים, או בוחר ללכת ולהתנהג בצורות כאלה ואחרות, בהתנהגויות מוסריות מסוימות, הוא משתמש בכוח הזיכרון כתוצאה מזה שבעבר הוא פגש את המציאויות האלה בכל מיני רבדים, וראה מה הם גורמו, אם גורמו דבר רע או גורמו דבר טוב, זה השימוש בכוח הזיכרון האנושי. אבל המשותף לשני הצדדים האלה, של שני הקומות האלה של הזיכרון, זה שבשניהם האדם חי את ההווה על ידי כוח הזיכרון שלו. מה אני מתכוון לומר? זאת אומרת, האדם כרגע הופך להיות אדם יותר, או יותר משוכלל, או יותר מוסרי, יותר טוב. אבל יש קומה בזיכרון שבו האדם נזכר במשהו שהוא לא מתחיל ממנו. מה הכוונה? הכוונה היא שכשהאדם עומד ופוגש, כשאדם עסוק בכלל בזיכרון, הזיכרון הוא ביטוי, ניקח דוגמה, בסדר? יש לנו בלוח השנה, יש לנו עוד יום זיכרון, נכון? שהוא נוצר לנו לפני 70 ומשהו שנים. יום הזיכרון, שאנחנו קוראים לו היום בשפה הפשוטה יום הזיכרון, שבו גם אנחנו נזכרים, מה אנחנו זוכרים ביום הזה? אפשר לומר שאנחנו זוכרים את אותם אנשים שהלכו לעולמם בצורות כאלה ואחרות. אבל עיקר הזיכרון זה לא רק לזכור נוסטלגי מה היה. עיקר הזיכרון זה ליצור בנו שייכות, ליצור לנו קשר למדרגת החיים שהייתה פה. כשאני נזכר במישהו, כשאני זוכר מציאות של חיים שהופיע מולי, אז בעצם מה שאני רוצה, אני לא רוצה רק להתרפק על העבר, אלא אני רוצה לחיות את העתיד לאור העבר הזה. וככה גם כשאדם עומד בזיכרון מול אלוקים. כשהרמב״ם אומר שעניינו של היום זה לזכור את הבורא, זכרו בוראיכם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לוקח אותנו לזה שבעצם ביום הזה אנחנו עומדים, חוזרים לנקודת הראשית, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זה לא רק ראשית השנה, זה ראשיתו של העולם, היום הרת עולם. אנחנו מנסים דרך הזיכרון, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה זוכר כל הנשכחות, ושמצד אחד הוא יזכור אותנו, ומצד שני אנחנו רוצים להתעורר בזיכרון אליו. כשאנחנו עומדים מול אלוקים ומנסים לזכור אותו כדי לעורר את הזיכרון שלו אלינו, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אף פעם לא שוכח אותנו, והקדוש ברוך הוא לא צריך שנזכיר לו לזכור אותנו. אבל בעצם כשאנחנו עומדים מול אלוקים ואנחנו יוצרים את השייכות יוצרים את הקשר שלנו, את העמידה החיה מולו, בצורה ברורה, בצורה קבועה, וחוזרים לאותו נקודות שורש שמהם התחלנו, אז בעצם אנחנו מתעוררים חזרה לאמת החיים שלנו. זה, כשאנחנו מדברים על יום זיכרון, יש בדרך כלל כל שנה, יש צורך בשופר שיעורר את הזיכרון הזה. אבל אומר, ככה מערב ציודה מביא בשיחות, הוא מובא פה גם בהמשך, תכף אולי נקרא חלק מזה, מביא בשם הרב קוק, שהירושלמי זה תלמודה של ארץ ישראל. התלמודה של ארץ ישראל הוא מחדש מדרגה חדשה. יש משהו במדרגת השבת שמעורר בנו זיכרון גם בלי שופר. בעמידה שלנו בשבת שראש השנה חל בה, אנחנו מסוגלים להתעורר לאמת היסודית של המציאות, לאמת האלוקית שהיא זאת שבראת העולם. כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, והוא ראה שהעולם לא יכול לעמוד במידת הדין, ולכן מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא עמד ושיתף את מידת הרחמים יחד עם הדין. מה המשמעות שלו? כשקוראים את זה בצורה פשוטה, זה נראה כאילו חז וחלילה התפקשש משהו לקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את הדין, הוא חשב שיהיה פה בריאות מוצלחות, הוא חשב שיהיה לו תלמידים טובים, הוא הגיע לכיתה, הוא ראה שכולם מופרעים, עושים בלגן, ואז הוא אמר, טוב, אז לא נבוא בצורה כזאת, נבוא בצורה אחרת. אז חז וחלילה שנחשוב ככה על ריבונו של עולם, אין פה שום בדיעבד בבריאה האלוקית, אבל מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם בדין? מידת הדין, הדין זה לא רק מה החשבון הקטן שאני מקבל על כל מעשה ומעשה שאני עושה. מידת הדין זה בעצם, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, הכוונה שרצה שהעולם יחיה בצורה קבועה, בצורה בהירה את המקור שלו. שהעולם יחיה את האמת המוחלטת, את היושר, את המוסר המוחלט שממנו הוא מתחיל, שהם, אותו האמת, אותו מוסר, אותו יושר, שהם יחיו בצורה גלויה, יופיעו בצורה קבועה בעולם הזה. גם בעולם הגלוי הם יופיעו קבוע. וכשהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול לעמוד בזה, מה הכוונה? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. יש פה רצון אלוקי, שורשי, מקורי. ומצד הבריאה, מצד בני האדם, מצד הסיבוכיות של העולם הזה, אז העולם לא מסוגל לקלוט את האור הגדול הזה בצורה כל כך עוצמתית, כל כך חזקה, לעמוד מול האמת האלוקית, בלי שום מסכים, בלי מבדילים, בלי שום חציצות, בלי מתווכים. זה כמו שאדם עומד מול אור מאוד חזק, או מול פרץ מים מאוד 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 חזק, בלי איזה משהו שיעצור, שיתווך בין העוצמות הגדולות שבאות מולו לבינו. וממילא הפער הוא לא במקור, אלא הפער הוא אצל האדם. וכיוון שכך, כיוון שנוצר פער אצל האדם, אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים עמד ושיתף את מידת הרחמים. שיתוף מידת הרחמים זה לא ביטול של מידת הדין, זה לא שהקדוש ברוך הוא בורא עולם חדש, בורא עולם ברחמים. יש מידת הדין. מידת הדין זה היכולת שלנו לעמוד מול האמת האלוקית של העולם. וכדי שנוכל לתווך את זה, אז הקדוש ברוך הוא משתף איתה את מידת הרחמים. יש יום אחד בשנה שבו אנחנו חוזרים לאותה נקודה ראשיתית. כשאנחנו עומדים בראש השנה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, ואנחנו עומדים לפניו, ומבחינתנו אנחנו חוזרים לאותו מקום. הזיכרון שמעורר בנו השופר, מה שאומר פה הרמב״ם, אור ראשוני משנתכם, זה אלה השוכחים את האמת באבלי הזמן. במהלך כל השנה, לפעמים לאדם יש מסכים, לפעמים לאדם יש מבדילים, לפעמים יש לו מקטרגים. לעולם כולו יש מורכבויות ויש סיבוכים, אבל יש יום אחד בשנה שבו אנחנו מנקים את הכל, שבו אנחנו מסירים את הכל לצד, ובו אנחנו עומדים בצורה חיה מול האמת האלוקית, מול אותו נקודה ראשיתית, ולכן למה שכתוב פה בגמרא, שמה הכוונה של ראש השנה לשנים? לדין, מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה, זאת אומרת, ראשית זה לא התחלה, ראשית זה מקור, הראש, ממאיפה הכל מתחיל, משם הכל הולך ומשתלשל, אנחנו חוזרים לנקודת הראשית הזאת ונפגשים איתה מחדש. וזה בעצם מה שאור בנו הזיכרון. הזיכרון הזה, כשאנחנו עומדים מול אלוקים, לא הבנתי. עוד פעם? אפשר לשאול. הזיכרון זה התעוררות מחדש למידת הדין. מידת הדין, אנחנו חושבים שמידת הדין זה בעצם יקוב, כמו שאנחנו אומרים, יקוב הדין את ההר. עשית מעשה, תקבל עונש. זה דין. יש מדרש מפורסם בגמרא במסכת שבת, שכשעם ישראל חטאו, הקדוש ברוך הוא אמר, למי אני אלך? מי יעזור לי להתמודד עם עם ישראל? ואז הוא הלך אל האבות. הלך הקדוש ברוך הוא, למי הוא הלך בהתחלה? לאברהם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, בניך חטאו. אמר לו אברהם, ימחו על קדושת שמך. אם הם חטאו, צריך למחות אותם, אין מה לעשות. אמר הקדוש ברוך הוא, לא נתן לי פתרון, נלך ליעקב. הלך ליעקב, קפץ מאברהם ליעקב, תכף נבין למה. הלך ליעקב, מה יש אצל יעקב? אמר לו יעקב, בניך חטאו. אמר לו יעקב, ימחו על קדושת שמך. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי תאמה ולא בדרדה כעצה. כלומר, לא בסבא נמצא את הסיבה שתעזור לנו, ולא נקבל עצה מהדרדקה, כאילו מהקטן, מיעקב. אלא למי נלך? ליצחק. הקדוש ברוך הוא הלך ליצחק, אמר ליצחק, בניך חטאו. מה אמר יצחק לקדוש ברוך הוא? לפני, הוא אמר לו, בניי ולא בניך? מה אתה אומר לי בניך חטאו? הם בנים שלך, הם לא בנים שלי. הם קשורים אליך. ואז יצחק מתחיל לעשות חשבון עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו יצחק לקדוש ברוך הוא, כמה זמן בן אדם חי בעולם הזה? ככה וככה שנים. תוריד חצי שאדם ישן. הוא לא חודק שהוא ישן. עוד אכילה ושתייה וזה וזה תוריד. הגיע, אמר לו, כמה נשאר? אז הגמרא שם מוצא חשבון, נשאר בערך 12, נראה לי 12 וחצי שנים. הוא אומר לו יצחק חצי חצי, חצי עליה, חצי עליך. וככה בעצם הוא משכנע את הקדוש ברוך הוא למחול ולסלוח לעוונות עם ישראל. מה המשמעות של הדבר הזה? כתוב, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם אבינו מידת החסד. אברהם אבינו מידת החסד, ואברהם אבינו, פה החשבון שלו הוא לא, הוא לא מחשבן כביכול את מה שהיינו מצפים, שהוא יהיה עמוד החסד. דווקא יצחק, שהוא יצחק שהוא מידת הדין, דווקא הוא זה שעושה את החשבון הזה. מה המשמעות של זה? אז המהר"ל מסביר שמה זה דין? דין, אם אתה אומר, בניך חטאו, אז מה הדין? הדין הוא שהם צריכים לקבל עונש. שאם יכול לקדושת שמך זה הכי דין. לא. אומר יצחק, זה לא הדין. הדין הוא לא מתחיל ממה קרה בפועל. הדין הוא מתחיל ממה יש בשורש. מה המקור של הכל. מאיפה הכל יוצא. כלומר, הדין זה מהו עומק הדין. מה מהות הדין. מה יסוד הדין. מאיפה הדין הזה יוצא. כשאנחנו עומדים ביום הדין, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, רצה שהאמת המוחלטת היא תהיה אורו של עולם, היא תהיה בצורה בהירה, בפועל היא תופיע בעולם. יש יום אחד בשנה שאנחנו מסוגלים לחזור לנקודה הזאת, שאנחנו מסוגלים לעמוד מול האמת הזאת של העולם ולהגיד אנחנו שייכים אליה. ולכן ביום הזה אין לנו שום חשבון של חטאים, אין בו וידוי. לכן אומר הטור שביום הזה ישראל אינם כן לובשים לבן ומתעטפים לבנים. לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, מה זה מזכיר? זה מזכיר את יום כיפור דווקא. כי מה יש ביום כיפור? אנחנו רוצים להידמות למלאכים. ביום הזה אנחנו נזכרים שאנחנו שייכים למדרגת חיים עליונה. וזה הזיכרון. הזיכרון שלנו, לשם הוא לוקח אותנו. הזיכרון שלנו, כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו נזכרים מול מי אנחנו עומדים. אנחנו נזכרים למה הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים אלו לזכור אותנו, ולמה אנחנו זוכרים אותו. בפרשת החצוצרות שהזכרנו, ששם גם כתוב על התקיעות ועל תרועות שיש, שם כתוב ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. הזיכרון הוא מביא את האדם לעמידה לפני אלוקים. האדם נזכר מהו, מה שורש החיים שלו, מה אמת החיים שאליה הוא שייך, וממילא עכשיו הוא מתרומם לחיות במדרגת החיים הזאת. כשזאת מדרגת החיים שלו, כשזה מה שהוא חווה, אז ממילא אוכלים ושותים ושמחים, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. מה זה שהקדוש ברוך הוא יעשה נס? הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, כתוב, שאסור להתפלל על ניסים. נכון, למה? יש עוד סיפור, בגמרא מסכת שבת, יש אדם שאשתו הלכה לבית עולמה והיה לו תינוק מאוד מאוד קטן. אז אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס, והוא הצליח להאכיל אותו במקומה. אז יש שם שתי ממרות בגמרא, אחד אומר שאשרי אותו אדם שנעשה לו נס, ויש ממרה בגמרא שאוי לו לאותו אדם שנעשה לו נס. מה המשמעות? שאם אתה חי בצורה שאתה צריך את הנס, אז זאת אומרת שאתה לא חי בעולם הזה, אתה לא יודע להסתדר עם העולם הזה כמו שהוא. מה המשמעות של נס? יש פה משמעות של נס שהיא אחרת. נס זה בעצם, מה זה נס? נס זה מציאות שהיא שוברת את מסגרת חוקי הטבע הרגילים. עכשיו אפשר להסתכל על נס כשבר של חוקי הטבע הרגילים, אבל אפשר להסתכל על נס בצורה אחרת. אפשר להסתכל על נס כמזכיר לנו מאיפה כל חוקי הטבע הרגילים יצאו. כשעם ישראל אוכל ושוטה ושמח בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס, הם לא יושבים על הכיסא וצועקים נס, 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 מחכים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. הם יודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס כי הם מבינים והם מכירים, וזה החשבון שאיתו הם עומדים בראש השנה, שמה אמת החיים שלהם, לאיזה מדרגת חיים עליונה על טבעית הם שייכים, וממילא מהמקום הזה, מהבירור הזה שזאת מדרגת החיים שלהם, הם בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. כי נס זה בעצם ההתרוממות לחיות את החיים במדרגה על-טבעית. לתרום מעבר למסגרת החיים הרגילה. וכשעם ישראל נמצא ביום ראש השנה, הוא נמצא ביום הדין, זה עומק הדין שהוא מחשבן. ולכן הוא מעורר את הזיכרון דרך השופר, וממילא זה מעמיד אותו מול זה. הדבר הזה, טוב, נראה לי כבר צריך לעצור, אז אנחנו במשפט האחרון. קודם כל פה, אפשר לקרוא אחר כך בדברי הרב צבי יהודה פה את הדברים, קצת קשורים כאילו בעיקר, חלק ממה שאמרנו. אבל עוד בדבר אחד קטן, שעיקר הזיכרונות בראש השנה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שאת עקדת יצחק באהבה זכרת, לפי הנוסחים השונים, כל אחד והנוסח שלו, וגם שכתוב שלמה תוקעים בשופרו של איל, כי זה להזכיר לקדוש ברוך הוא את העקדה שעקד אברהם את יצחק. מה המשמעות? זאת אומרת, יש משהו בזיכרון שעיקר הזיכרונות זה מחזיר אותנו לשם. מה יש בפרשת העקדה? פרשת העקדה, לא ככה בשתי מילים, לא בזה, אבל פרשת העקדה היא פרשה מאוד 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 תמוהה, לכאורה. ובאמת אברהם אבינו, כשאברהם אבינו עומד מול הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא ככה. הוא אומר, עדיין לא מוצא את זה פה, הוא אומר לו, כשאתה אמרת לי, קח נא את בנך את יחידך, היה בליבי מה להשיבך, והיה בליבי מה לומר לך. למה? אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, ועכשיו אתה אומר לי, ועלה הוא שם לעולם? אז מה, אומרת אברהם אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, היה לי הרבה מה לענות לך, כשאמרת לי, קח את בנך. אבל מה עיקר הנקודה בפרשת העקדה, אומר אברהם? מה החשבון שאני עושה? ופה הוא חוזר אחר כך בהמשך הדברים, הוא אומר לו, כשם שהיה לי מה להשיבך וכבשתי את יצרי ולא השיבותיך, כך כשיהיו בנף של יצחק, באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהיה מזכיר להם עקדת יצחק אביהם. מה החשבון פה בעצם? שבעקדת יצחק יש בעצם עמידה של אברהם מול אלוקים. אברהם אומר, כל חשבונות העולם הזה מבחינתי נופלים. בחשבונות העולם הזה אני צודק. חשבונות העולם הזה, אתה אמרת לי כי ביצחק קרא לך זרה. פרשת העקדה היא פרשה מורכבת. היא פרשה שנוגעת בעבודה זרה. לכאורה, חס וחלילה, כן? אבל היא מעוררת שאלות. מה זה להקריב? יש הקרבה למולך, שזה ככה מקריבים ילדים. עקדת יצחק לכאורה זה דומה לזה, בצד הפשוט, החיצוני, חס וחלילה. יש בזה חשבון של חוסר או פגיעה באהבת אב לבן. יש הרבה מורכבויות בפרשת העקדה. אבל אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, את כל החשבונות של העולם הזה אני שם בצד, ואני עומד מול אלוקים. אני עומד מולך. אם זה הציווי האלוקי, אז זה מה שאני עושה. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה של אברהם אבינו, שהעיקר, ולכן זה גם הניסיון העשירי, בסגת הניסיונות, שהעיקר הדבר זה, אמרת לי, ואחר כך גם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם, אמרתי לך שחטאו, לא אמרתי שחטאו, אלא ועלהו, לשם חיבה אמרתי לך. זאת אומרת, שמה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם? אמרו לו גם, בוודאי שזה מה שלא, שאני בכלל לא הייתה, לא עלתה על ליבי, שתשחט את יצחק, אלא כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה לראות בעקדה, זה לעורר את הדבקות של אברהם אבינו באלוקים. וזה זיכרון, כמו שאמרנו מקודם, זה ליצור קשר, ליצור שייכות, לעורר משהו גלום, משהו עלום בתוכנו, ולשים אותו מולנו בצורה גלויה. כשאברהם אבינו משנס מותניים, ובהשכם אברהם בבוקר, נכון שהוא יזדרז לדבר הזה, ככה המפרשים מסבירים, אז בעצם הוא עומד מול אלוקים בלי שאלות, בלי מסכים, בלי שום חשבונות שהם שייכים למרחבים אחרים שאולי הם נכונים במרחבים שלהם, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני דבק בציווי. וזה הבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא בזיכרון. הזיכרון שלנו לשם מגיע. כשאנחנו תוקעים בשופרו של איל, אנחנו מעוררים בתוכנו את אותו זיכרון, את אותה דבקות אלוקית שקיימת לנו ברצון, בחזרה לרצון האלוקי המקורי של רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ועם זה, מתוקף היום הזה, מתוקף הרגעים המיוחדים הללו, אנחנו יוצאים אחר כך לעולם. ואז אנחנו מגיעים לעשרת ימי תשובה, ואז אנחנו חוזרים גם לפרוט את כל החטאים, ולתוך נכנסים חזרה לתוך הסיבוכים של העולם הזה, ומבררים ואומרים וידוי ביום כיפור, וצעמים וכו' וכו'. אבל זה מתוך זה שאנחנו עמדנו מול אותה אמת שורשית מקורית, שממנה הכל מתחיל. שממנה היא שורש החיים שלנו, והיא זאת שמתוקפה אנחנו בונים קיימים במדרגת החיים שלנו. ולכן ביום המיוחד הזה אנחנו מתייחסים אליו כיום מועד, ולכן אין בו נפילת אפיים, ולכן נוהגים לספר ולחבס ומרבים מנות ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. בעזרת השם שנזכה להתמלא מהיום הזה, ומתמלא בזיכרון, באותו זיכרון עליון שמחזיר אותנו לשורש, מחזיר אותנו למקוריות האמיתית שלנו בעזרת השם.